ברוכים הבאים לבית סער פיננסית, חברים. אנחנו בפרק נוסף עם יואב זליקוביץ', ואנחנו הולכים להמשיך את נבחרת החלומות של המשקיעים. אנחנו בחלק השישי ולא האחרון. שאלתי את יואב כמה חלקים יש לנו, הוא סירב לענות לי, הוא אמר לי עד אין סוף, עד שהבן אדם יגיד בתגובה, זהו, חלס. למרות שאני לא חושב שזה יקרה, יואב כאן, תודה רבה שפינית מהזמן שלך, מה שלומך?
טוב, בכיף, טוב להיות פה, מה שלום כולם. כן, יש הרבה משקיעים גדולים שאפשר לדבר עליהם, כיף לדבר עליהם וללמוד מהם, ואני פה בשביל להכיר לכם אותם, אני מקווה.
נהיית מאוד פופולרי בתקופה האחרונה, אתה מלמד בבינתחומי גם בהרצליה?
כן, בדיוק סיימתי שם ללמד קורס במועדון ההשקעות שלהם, בדיוק השבוע עשיתי גם הרצאה למועדון ההשקעות של המכלל למינל, פתאום ההשקעות ערך התחילו, יש התעוררות מסוימת, בלי שום קשר, אבל זה כיף ללמד ולשתף, ונחנך פה את הדור הבא להשקעות לטווח ארוך ולא להימורים.
אז מה הנושאים שלנו להיום?
היום אנחנו נחזור לוורן באפט, ועל השינוי שחל בשיטת ההשקעה שלו, לאחר שקידד והושפע מהבחור מצד שמאל שלי, צ'רלי מנגר. אני מליץ בחום הגביגור לכל מי שיכול ורוצה, ואת האספה השנתית שעליה מניות בברקשייר התחילו כבר כמה שנים לשדר בלייב ביאו פייננס, וממש בשבת האחרונה היה הכנס האחרון, אומנם בלי קהל, אבל בעצם צ'רלי ווורן במשך 5 שעות חפרו וענו על שאלות, והם כל כך, הזוג מדהים, אז, ואפשר גם לגשת אחורה לכנסים הקודמים. אין, חוץ מהאגרות השנתיות של וורן באפט, אני חושב שזה המאגר ידע הכי טוב למשקיע בתחילת דרכו, הכל בחינם, הכל באינטרנט, גם האגרות השנתיות של וורן באפט אפשר למצוא באינטרנט, ובאמת זה בית ספר הכי טוב, כי זה מאוד מאוד מעניין, אם נסתכל על וורן באפט בתחילת הדרך, שהוא התמקד במניות קטנות וזולות, ואז הוא בעצם עשה את הצעות הכי גבוהות שלו. אז בואו רק נניח את הקרקע על כך שבתחילת הדרך שהוא קנה קטן מאוד וזול, הוא עשה צעות פנטסטיות. אבל קורה לו מה שלצערי ולשמחת מתן קורה היום, מתחילים עם הביצועים, מגיעים אליך סכומים גדולים. ולסכומים גדולים אתה לא יכול לקנות כבר נטנץ, כי מניות נטנץ לרוב עם שווי שהוא קטן. אז הוא היה צריך למצוא אסטרטגיה שמתאימה יותר לניהול סכומים יותר גדולים. ואז הוא וצ'רלי ביחד, שוב, זה דברים שלא קרו ביודעין, אבל קורה עם הזמן, המשפט שמסכם את זה הכי טוב, אמרו, במקום לקנות חברה בינונית במחיר מציאה, בוא נקנה חברות טובות במחיר סביר ונחזיק אותן לאורך זמן. וכך אין לך את כל העלויות של המסחר וכו'. מעניין לציין פה שהמורה של באפט, בנג'מין גרם שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, הוא בעצם כל הקריירה שלו, התמקד באסטרטגיית הנט-נטס. אבל השקעה אחת שלו, שהשקעה בחברת הביטוח גייקו, שעד היום היא בעצם באופן אירוני למידה, היא חברת הביטוח שתחת ברקשייר היום, חברה פרטית, דווקא גייקו הזאת לא הייתה נט-נט, וגרם לא מכר אותה, והוא עשה שם בערך פי 200 על הכסף, פשוט קנה מניה של חברה טובה, והחזיק בה לאורך זמן ונתן לריבית דריבית לעבוד. וזה בעצם מה שקרה גם לבאפט, הרבה בזכות מנגר, עם השנים הוא בעצם זנח את שיטת ההשקעות של גרם, והתמקד ברכישת מניות של חברות טובות ולשבת על התחת. כמו שהוא עשה לאחרונה למשל עם אפל. אם נקפוץ קצת קדימה בזמן, אנחנו יכולים לראות פה את רשימת המניות של ה-30 שנה האחרונות מתוך המדד ה-S&P, ואנחנו רואים שמובילה כמובן אמזון, אז תראו מה קורה אם אתה מחזיק מניה של חברה טובה, התשואה הכוללת שלך, תראו באמזון מי שהחזיק אותה במשך 30 שנה, עשה תשואה שנתית כוללת של 213,000%. זו תשואה שנתית ממוצעת של כמעט 38%. עכשיו אמזון כמובן מובילה. אבל בעצם התורה הגדולה של באפט עם השנים הייתה איך לזהות את החברות, מה שנקרא באנגלית, ה-compounding machines. חברות שאתה קונה ולא נוגע. אז באפט עשה את זה עם השנים עם קוקה קולה, עם אמריקן אקספרס, עם גייקו כאמור, חברות רבות טובות שהוא בעצם קנה ולא נגע, ואנחנו נלמד את השיטה הזאת גם על מניות שכיום אפשר לזהות אולי כחברות שבאפט היה קונה ולא נוגע, אבל גם פה חברים חשוב לי להדגיש, וזה תמיד מזכירים לי שמדברים איתי משקיעים גדולים על פודקאסטים שאני שומע על באפט. גם את אפל הגדולה, שימו לב מתי באפט קנה אותה. החברה הזאת הייתה קיימת ועל הרדאר הרבה מאוד שנים. אבל באפט קנה אותה רק כשהחברה המדהימה הזאת נסחרה במכפיל מאוד מאוד נמוך. כלומר, גם שאנחנו עוברים לבאפט ב' של רכישת חברות טובות ורווחיות, הוא עדיין מאוד 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 רגיש לנושא של המחיר. אז אל תבואו לי ותקנו לי היום את, סתם את NVIDIA, תגידו וואלה, החברה הזאת מאוד רווחית ועומדת בקריטריונים של באפט, כי באפט בחיים לא היה קונה אותה במחירים של היום. א', היא עוסקת בטכנולוגיה, שזה מחוץ לתחום שלו, אבל ב', היא נסחרת במכפילים מאוד מאוד גבוהים, שלא אומרים בהכרח שNVIDIA תירד, אבל לקנות חברות, גם את החברה הכי טובה בעולם, אתה צריך לקנות אותה במחיר טוב בשביל להשיא לך תשואה גבוהה. בסדר? אז חשוב לי רק לתת את זה כהקדמה ארוכה. ובמקום שנדבר על באפט עוד פעם וזה, אני רוצה להביא לכם משקיע נוסף, שבעצם מיישם הכי טוב היום לדעתי את שיטת ההשקעות של באפט בפרק ב', ונלמד דרך השקפת עולם שלו מה הוא לקח מבאפט. הוא בעצם מיישם אחד לאחד רק את שיטת באפט המאוחרת. וזה שוב לזהות חברות טובות ולשבת על התחת, מה שנקרא. עכשיו, צ'אק אקר נתן נאום בפני עובדי גוגל לפני כמה שנים, ויש לו גם כמה רעיונות ששווה לראות. איש מאוד מאוד חכם וחביב, שזכיתי לשבת איתו ארוחת צהריים, שהצליח להניב בקרנות שלו, שהשם שלו באנגלית זה AKRE, וכך נקראות גם הקרנות, שהתשואה ממוצעת שנתית של כמעט 15% בשנה. ואם נסתכל היום בדאטה רומה על ההחזקות שלו, תראו שהוא מחזיק היום בחברה שנקראת AMT, שהוא קנה אותה בערך ב-20 סנט, היום כל מניה הייתה לפני כמה זמן ב-100 ומשהו דולר. הוא מחזיק במאסטרקארד המורות שנים, ויזה, חברת מודיז, כמה חברות ביטוח, ברקשייר, מרקל, שחלקכם כבר שמעתם אותי מדבר עליה. כלומר, חברות שהוא בעצם קנה ולא נגע ונתן לריבית דריבית לעבוד. עכשיו, מה בעצם השיטה של צ'אקי, ואם ניתן לרכז אותה לשלושה גורמים, והוא ממש קורא לזה באנגלית The Three-Legged Stool, השרפרף עם שלוש רגליים. מה הם הרגליים האלה שצ'אק אקר מתמקד בהם? הראשון, אוקיי? וזה המשך ישיר של משהו שנכתב עליו ספר, שנגיע אליו שנקרא The Outsiders, דיברנו עליו בפרקים קודמים, אבל הדגש פה זאת הנהלה טובה. ולמה הנהלה טובה כל כך חשובה, חברים, בשביל חברה שאתה משקיע בה לטווח הארוך? כי אם אני, ונגדיר עוד מעט מה זה הנהלה טובה, אבל אם אני למשל קונה חברה לתקופה של 10-20 שנה והחברה רווחית, בסופו של דבר מה שיקבע את ביצועי החברה והמניה בהתאם, זה לא כמה החברה רווחית, זה בעיקר מה היא עושה עם אותם רווחים. למה? כי עם השנים מה שקורה, מצטברות בחברה רווחים, ואם היא מבזבזת אותם על כל מיני הוצאות מיותרות, כמו רכישת מטוסים ומשרדים מפוארים, בסוף רוב הכסף של בעלי המניות הולך לבזבוזים. אבל אם הנהלה טובה לוקחת את הרווחים, וגם אותם משקיעה מחדש, וכך מייצרת ריבית וריבית בצורה מרבית, ולכן מה שחשוב שהנהלה טובה, שצ'אק אקר אומר הנהלה טובה, הכוונה שלו, זה שהיא עושה הקצאת הון טובה. ואני כותב הרבה על הנושא הזה בבלוג שלי בדמר אקדמי שרוצה, אבל הכוונה פה, וכאמור, ספר האוטסיידרס הוא המקור המצוין להבין על מה מדובר פה, אבל החוכמה פה בעיקר זה שהמנכ״ל והנהלת החברה צריכה לדעת מתי זה זמן טוב לעשות רכישות, מתי זה זמן טוב לעשות הנפקה נוספת, מתי זה זמן טוב לעשות בייבק, מתי זה זמן טוב לעשות רכישה, מתי זה זמן טוב להתרחב ומתי זה זמן טוב להצטמצם. אלו החלטות שרוב ההנהלות בעולם לא מצטיינות פה, כי רוב החברות בעולם המטרה שלהם זה לצמוח במחיר כל מחיר. והחברות הטובות שמנהלות ביד רמה לרוב יודעות גם לא להיות הכי גדול, אלא להיות הכי רווחי פר יחידה. אז שאתם רואים חברה שמדברת על להגדיל את הרווחיות פר מניה, ולא להגדיל את הרווחיות באופן רוחבי, שוב אני אתן פה רמזים, זו תורה שלמה שאפשר לדבר עליה, לעשות עליה פודקאסט שלם. אבל בגדול, החוכמה של הנהלה זה לחשוב להגדיל את העוגה לצורה יעילה וטובה, ולא לגדול לשם גדילה. זה נדבך ספסל ראשון. הנהלה טובה שמצטיינת בהקצאת הון, מה שנקרא באנגלית capital allocation. הדבר השני שכבר דיברנו עליו בפרק קודם, זה הנושא של תשואה על ההון. אקרי אומר את זה כל כך יפה. רוב החברות בבורסה האמריקאיות מרוויחות תשואה על ההון, שאני מזכיר, תשואה על ההון זה רווח נקי של החברה ביחס לכמה שהושקע בחברה. זה מראה לי כמה החברה היא רווחית ביחס להון שהושקע בה. למשל, אמרנו, חברות רכב כמו טסלה הן לא רווחיות במיוחד, כי בשביל לייצר רכב אתה צריך להשקיע המון כסף בייצור. לעומת זאת, נגיד בית השקעות כמו מודי'ס, שצ'אק אקר משקיע בו, בסך הכל במודי'ס צריכים שולחן ואולי איזה כיסא ומחשב בשביל להיות חברת דירוג מובילה, ולכן התשואה שלהם על ההון שהושקע בחברה היא מאוד גבוהה, ולכן צ'אקי השקיע שם. וגם באפט כאמור, כשהוא משקיע בחברה, הוא קודם כל רוצה לראות תשואה על ההון גבוהה. עכשיו, התשואה על ההון של רוב החברות האמריקאיות היא בערך 12-13% פלוס מינוס, וצ'אקי אומר, אני מחפש חברות שלאורך זמן, לא חייב להיות שנה אחת, אבל לאורך זמן מוכיחות יכולת להניב תשואה על ההון שהיא גבוהה מהממוצע, אוקיי? ושאתה מניב תשואה שהיא גבוהה מהממוצעת, והוא יכול להבין מה מקור התשואה הדפת הזאת. נגיד, חברה כמו מודי'ס, יש לה סוג של מוט, יש לה יתרון תחרותי. אם אני ארצה היום להקים חברה שתתחרה במודי'ס, אני לא אצליח, כי יש להם רישיון מיוחד שלא כל אחד יכול לקבל אותו, ויש להם מתחרה אחד לביתיו זיכרוני. אז חברות, מאסטרקארד, ויזה, חברות שהן שם דבר בתעשייה, שמי שירצה להתחרות בהן, יהיה לה מאוד קשה. זה בעצם המרות של באפט המאוחר, גם חברת מוט, M-O-A-T, אחרי שיש לה חפיר, שקשה מאוד להתחרות בה. עכשיו, זה דבר שמאוד קשה לחזות אותו, ולכן, ודווקא משקיעים האלה, גם צ'אק וגם באפט, אתם זוכרים, מתרחקים לרוב מחברות טכנולוגיה שמאוד מבטיחות, כי מאוד קשה לחזות את העתיד בחברות האלה, ולכן הן מחפשות חברות שהצליחו להוכיח בעבר תשואה על הון גבוהה מהממוצע, ויש סבירות גבוהה שימשיכו לעשות זאת. עכשיו, הנדבך השלישי פה כבר רמזנו להשקעה מחדש של הרווחים. אני רוצה ברשותכם להחליף את הרגל הזו ולהתמקד פה במשהו שלמדתי מתוך הספר שאני ממליץ לכם גם לקרוא, שהכנתי לכם פה עליו תמונה, זה בעצם 100 Baggers, אוקיי? הספר של קריס מייר שדיברנו עליו, שהוא בעצם איגד את כל החברות שהצליחו להניב שדולר אחד בהן הפך ל-100 דולר במשך פרק זמן שהוא הגדיר לדעתי עד 30 שנה. כלומר, הוא חיפש חברות שדולר אחד שהושקע בהם הפך ל-100. כלומר, הם עשו מצוין את שני הרגליים הראשונות, ההנהלה טובה, תשואה על הון מאוד גבוהה, אבל הנדבך השלישי שקריס הוסיף, ואני רוצה לתת לכם גם, זה לקנות אותן שהן יחסית קטנות. ומה הכוונה? נגיד צ'אקי היום מחזיק במאסטרקארד. מאסטרקארד היא חברה מדהימה, אבל אני לא אקנה אותה היום, שוב, לא לראות בזה המלצה כזו או אחרת, כי מאסטרקארד אגב היום נסחרת במחיר מאוד גבוה, ואם אפשר דיברנו, אמרנו, באפט גם כל הזמן הקפיד את החברות האלה לקנות גם שהן בעיקר במחיר טוב, אבל דבר שאני רוצה לתת לכם פה שיותר חשוב, שלקנות אותן שהן יותר קטנות. מאסטרקארד היא חברה עם שווי שוק של מאות מיליארדי דולרים, והיא כבר יהיה לה מ-100. אני, שאני קונה חברה כמו צ'אק, אני רוצה שהיא תעשה לפי 10 לפחות על הכסף. ובשביל לעשות את זה, אתה צריך לקנות אותה שהיא קטנה. למשל, גם אמזון היא חברה מדהימה שעומדת בכל הקריטריונים האלה. היא מתמקדים בלא תשואה על ההון, אלא מסתכלים על התזרים מזומנים שהיא מייצרת, היא עושה את זה בצורה מדהימה. אבל מפאת גודלה היום קשה לי להשקיע בה, כי היא כבר לא תגדל פי 10, פי 100. ולכן אני מוסיף לכם פה עוד רגל, שזה שני רגליים בעצם, השלישי. זה לקנות אותן שהחברות האלה יחסית קטנות, ורביעי שבאפט תמיד מדגיש, ולדעתי הדגיש גם השנה באיגרת שלו, זה לקנות אותן במחיר טוב. כלומר, גם כשאני אקנה את מאסטרקארד היום, אני גם קונה אותה עם גודל עצום, וגם משלם עליה פרמיה גבוהה. עכשיו, עבור חברה מדהימה, אפשר לשלם קצת פרמיה, אבל אם היא מספיק קטנה, כלומר, אין פה סוד אחד, כן חברים? אני צריכים לקרוא בספר ולהבין, אין, יש כל חברה והמאפיינים שלה, ואין נוסחה מדויקת שתעזור לנו לאתר חברות כאלה. יכול להיות אגב בפרק אדם, אני כן ניתן לכם נוסחה שתעזור לכם, אבל זה מבחן סובייקטיבי. הנהלה טובה זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו מאוד סובייקטיבי, שעם הזמן תצטרכו ללמוד אותו, אבל אם אני יכול לתת לכם כמה כללי אצבע שאני משתמש בהם מתוך הספר, אוקיי? מתוך האוטסיידרס שדיברנו, זה הנה, זה הספר. אני מחפש חברות שאני רואה שלאורך זמן, השווי הכלכלי של המניה, עזבו את הגרף. הגרף, יודעים, תסתכלו על הגרף בהתחלה. תראו, חפשו חברה שלאורך זמן המניה עלתה. שוב, עם תנודתיות, אבל לאורך זמן מגמת עלייה. תזכרו, אגב, שגם אמזון, עם החברה היצועה הכי גבוהה שדיברנו עליה, גם היא דשדשה. ב-98 אמזון ירדה כמעט 80%. אז אל תצפו שהדרך תהיה חלקה, תהיה תנודתיות, אבל תחפשו שלאורך זמן החברה המניה עולה, במקביל לתשואה על ההון שדיברנו שהיא גבוהה. הרווח למניה אמרנו, אני לא רוצה לשלם מכפיל גבוה. לרוב אני לא אשלם מעל מכפיל של 30. אני רוצה לראות החזקה משמעותית של אנשי פנים. אני רוצה למשל לראות חברה שההנהלה של החברה גם מחזיקה בהרבה מהמניות של החברה וממשיכה לקנות. למשל פיירפקס, זאת חברת ביטוח שהיום כבר לא נספיק לדבר עליה, אבל היא חברת ביטוח שמוחזקת על ידי וורן באפט הקנדי, מנוהלת על ידה, ושהמניה ירדה, הוא בא וקנה מניות בשוק הפתוח. זה מראה לי אמון, שהמנהלת החברה לא לוקחת מזכורת אימה, אלא היא שותפה כבעלת מניות בחברה. ודבר אחרון שנדבר עליו קצת היום זה מחיר המניה. הרבה אנשים מחפשים חברות שמחיר המניה הוא נמוך וחברות שעושות ספליטים. אני דווקא אוהב חברות שמחיר המניה ליחידה הוא מאוד גבוה. למשל חברות שרק מניה אחת היא כמה מאות דולרים. כמו ברקשייר שכל מניה ב-A עולה מאות אלפים. אמנם יש את ברקשייר B אבל גם שם המחיר מניה הוא לא נמוך כי זה מראה לי שהחברה היא שיאה ערך כלכלי לאורך זמן. ולא מתעסקים בשטויות של טווח קצר של להפוך את המניה לסחירה, הם לא רוצים סוחרים, הם רוצים אנשים שקונים ולא נוגעים. יש לי מניה למשל שקניתי לאחרונה ללקוחות בלי להגיד שמות, שמחיר מניה אחת זה 25 אלף דולר. אפילו מצאתי אחת לאחרונה של שילו 250, כמו ברקשייר. אז מחיר מניה גבוה לא מרתיע אותי, אפילו אני רואה בו יתרון. זהו, אני חושב שזה מספיק מידע להיום. בפרק הבא נדבר על כיצד אני מעריך חברה, איך אני בוחן את ההיסטוריה שלה להבין האם היא עשתה הקצאת הון טובה, ובאיזה מחיר אני מוכן לקנות חברה כזאת.
חברים, אני מאוד מקווה שזה היה לימודי עבורכם. אנחנו כמובן שנמשיך עם הסדרה הזאת. שאלות, בקשות, תכתבו לנו בתגובות. אם אתם רוצים למצוא חלק מהקריטריונים שיואב דיבר עליהם היום בפרק, אתם פשוט יכולים לעשות גוגל. אתם יכולים ללכת גם לאתר של החברה שאתם בודקים, ללכת למצגות, ללכת למידע שהחברה מפרסמת באתר שלה ולקרוא, תאמינו לי, תשיגו מלא מידע. יואב, תודה רבה על הזמן שלך.
איגור, שמחתי כרגיל, ואנחנו נהיה בקשר כמובן.